טוב, אני חשבתי שאנחנו נתחיל קצת פסקאות בעין היה. סיימנו סוגיה, אז אנחנו בתחילת עין היה שבת ב'. פסקה ב', אני מבין שיש את זה לכולם, אז אני קם בפנים, וחשוב לי ככה שככה נדקדק מבפנים, וכמה שיותר שאלות יהיה יותר טוב, שאני ארגיש שזה חי ולא רק הרצאה כזאת. טוב. אז הקדמה. יש לנו דין שלפני תפילת מנחה, לפני עוד מצוות, אבל בטח לפני תפילת מנחה זה המקור כאן, אסור לעשות כל מיני דברים. למשל, אסור להסתפר, אסור ללכת לבית המרחץ, פעם כשהיו הולכים, אכילת ארוחה, סעודה גדולה, גם אסור להתחיל. והסיבה שזה סייג, כי מלאכות כאלה שהן מתמשכות, אדם עלול להימשך אחריהם, ובסוף לא יתפלל מנחה. ולכן צריך קודם כל להתפלל. בסדר? זה ההלכה. אבל אומרים חכמים, שאם אדם כבר התחיל, ועדיין יש לו זמן להתפלל מנחה, אם כבר התחלת, אז אתה יכול להמשיך. בואו ניקח דוגמה, הוא הולך עכשיו לסעודה גדולה, הוא לא התפלל מנחה, אז קודם כל צריך להתפלל. אבל אם הוא כבר התחיל את הסעודה, כאן בגמרא כתוב, אם הוא כבר נטל ידיים, למשל, או שהוא התחיל כבר להסתפר, אז כאן אומרים, בסדר, לא נורא. פה אתה יכול להמשיך עד שתסיים, בתנאי שיש זמן אחר כך להמשיך ולהתפלל. אז את ההלכה הזאת, את הסייג הזה, את היחס בין שני החלקים, זה אנחנו רוצים להבין. ועכשיו הגמרא, הגמרא זה בראש העמוד, המודגש למעלה, היא מנסה להגדיר מה נקרא התחלה של כל דבר. אז הגמרא אומרת ככה, זה הגמרא היא בשבת, בדף ת', מבחינת אין היה זה העמוד הראשון, ממתי התחלה תספורת? אמרנו שאסור תספורת. למה זה מאוד חשוב לדעת מתי התחלה? כי אם עוד לא התחלת, אז אתה צריך קודם כל להתפלל, אבל אם כבר התחלת, אמרו לך חכמים, בסדר, אתה לא חייב להתפלל, אתה יכול להמשיך, ואחר כך תתפלל. אז לכן מאוד חשוב להגדיר מה זה נקרא התחלה. ממתי התחלה תספורת? אמר רבי אבין, מי שיניח מעפורת של ספרים על כתפיו. ברגע שהוא שם את החלוק הזה, אז זה כבר נקרא שהתחיל. היה אפשר לומר אחר. היה אפשר לומר, שאחרי שהוא הסתפר, התחילו קצת לגזור את השערות, אז מאז אסור, כשלא יצא באמצע. זה לא כתוב ככה. כתוב אפילו שמת את התספורת, את המעיל הזה, זה כבר נקרא התחלה, ולכן אם הוא שם, זה הוא כבר יכול להמשיך להסתפר, ורשי אומר מה זה מעפורת, סודר, ונותנו על ברכיו שלא ייפול השיער על בגדיו. ככה היו עושים גם אז. הלאה. ממתי התחלת מרחץ? אמר רבי אבין, מי שיערה מעפרתו, המנו. אומר לנו רשי, מה זאת אומרת? סודרו הראשון הפשטת בגדיו, הוא נמצא בבגד הראשון שהוא מוריד בשביל להתרחץ, בסדר? נגיד, היה לו איזה מעילון כזה מהכל, ברגע שהוא הוריד אותו, אז הוא כבר נקרא תחילת מרחץ. עוד לא התחיל להתרחץ, זה כבר נקרא התחלה. הלאה, ממתי התחלת בורסקי? זה אורות, להתעסק עם אורות, משקשור בין כתפיו, ברגע שהוא קשר את האור של הבהמה בין כתפיו, מתי התחילת אכילה? רב אמר משיטו לידיו, רבי חנין אמר משיתיר חגורה, ולא פליג אהלן ולאו. הוא נקרא את רשי, משיקשור בין כתפיו את בתי זרועותיו, אהלן ולאו, בני בבל, היו חוגרים את עצמם בחוזק. כשאוכלים צריכים להתיר, בני ארץ ישראל לא היו נוהגים כן. והתרת חגורות קודם תילת ידיים. בבבל היו עושים חגורה, היה להם חגורה, לפני הארוחה, אם שחררים את החגורה, אז מה זה נקרא התחלה? בארץ ישראל לא היה את החגורה, היה רק עם תילת ידיים, כמו שיש אצלנו, ולכן אם נטל ידיו, זהו כבר נקרא התחלה. לפני שנטל ידיו, הוא צריך קודם כל להתפלל מנחה. אז אני חוזר אז הגמרא מגדירה פה מה נקרא התחלה. השאלה שאנחנו צריכים לנסות להתבונן בה, ועליה עונה הרב, אומרים פה איזה עיקרון מאוד חשוב, זה למה חכמים, אם עוד לא התחלתי, אז יש לי סייג, כדי שאני לא אמשך. זה מאוד מובן, אל תתחיל לאכול. אבל אם כבר התחלת לאכול, כאן אתה כבר יכול להמשיך. למה? נהיית מצפה, שכמו שאותו חשש שאני אמשך, יש לפני שהתחלתי לאכול, אותו חשש, זה גם אחרי. אז גם אם נטלתי ידיים, תיקח ביס, לך תתפלל, תמשיך. בסדר? התחלת, הורדת את המייל, הבגד הראשון למרחץ, בסדר, תחזיר אותו, לך תתפלל. מה השתנה? מה פתאום פה אני לא אמשך? הרי אין הבדל בין אם החשש להימשכות לפני שהתחלתי לבין אחרי שהתחלתי, נכון? למה יש הבדל? זה נשמע קצת משהו, זה פשרני כזה, משהו קצת הולך איתנו יותר מדי. אבל לכאורה, התורה, ופה זה סייג של חכמים, זה דברים, זה אמת, זה אמת מאוד גדולה. והאמת הזאת, למה היא מתחילה להתפשר לפי הנוחות שלי? אם האמת היא שצריכים סייג כדי לשמור על תפילת מנחה, לכן אל תתחיל את המלאכות המתמשכות, אז אותו דבר, גם אם התחלת, תעצור ותעשה, ככה הייתי מצפה. למה חכמים ויתרו? עשו לנו חיים קלים. אם חיים קלים, אז מה זה חיים קלים? יש אמת. נכון, יש איזו אמת גדולה. למה? זה נשמע, זה ריח כזה, זה של איזו התפשרות כזאת, של לוותר קצת, שיהיה אנשים נחמד. לא, משהו קשה פה. השאלה מובנת? בסדר, אם יש שאלות, תגידו על זה, כי אני חושב שזה משהו מאוד מאוד יסודי. הוותרנות הזה, נקרא כמו איזה ותרנות כזאת, איזה פשרנות כזאת. אנחנו תמיד עם ההלכה הולכים עד הסוף, עם האמת עד הסוף. למה התפשרויות האלה? אני לא רוצה משהו פשרן, אני רוצה משהו גדול, משהו אמיתי. ולכן אני לא מבין מה האמת משתנית. אם צריך לשמור על תפילות מנחה של עם ישראל לדורותיו, ולכן יש סייג כזה של אל תתחיל לאכול, אז גם אם התחלת, צריך להיות מאוד חזקים, ולא, ולהפסיק, ואז להתפלל. אנחנו עוסקים פה בערך מאוד גדול של תפילת מנחה, בוא נשמור על תפילת מנחה. למה פתאום אדם קשה לו, אז אתה מוותר לו. טוב, אז בוא נראה ככה, על השאלה הזאת הרב אומר. כל דברי חכמים שעשו סייג לתורה, שקולים בשקל הקודש, שעליהם אין להוסיף, כמו שמהם אין לגרוע. וכאשר החוכמה האלוקית שיערה איך להעמיד את כל צדדי החיים על מכונם, מצד אחד לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות, על ידי מיעוט רישומן במעשים, ומצד שני הוא לבלתי הכביד גם כן על החיים החומריים יותר מדי. כאשר ביאר דבר זה הרמב״ם בפרק שלישי במורה נבוכים, אז כמו שככה החוכמה האלוקית, דהיינו תורה, אותו דבר ככה גם חכמים, בסייגים שלהם, חכמים הלכו בראש של התורה. כן, נעריך חכמים לפי מידה זו את תוכן דבריהם, בעשותם סייג לתורה. כשהם עשו סייג לתורה, הם הלכו בראש של התורה. וכאשר מצאו שמספיק סייג קל, לא יכבידו אף כחוט השערה יותר, אף להכביד על הרצון האנושי, ולהניעהו מחפצו. ברגע שמצאו משהו קטן שזה, לא רוצו להכביד יותר מדי. על כן, באשר מצאו שלפי מידת הערך של איסור ההתעסקות, לפני תפילת מנחה בדברים שיוכלו לגרום לביטול, די באוסרם איסור לכתחילה, לא להתחיל. ואם התחילו, אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ האדם השוקק לגמור את אשר החל מהעסקיו החומריים. עמדו גם כן על סוף הדעה והנטייה האנושית, כי אף אם רק יפנה מעסקיו והכין עצמו לאיזה דבר, יקשה בעיניו לבטל את הכנתו ולהינזר ממנה, על כן הוציאו משפטם הנכון, כי בכלל אם התחילו, אין מפסיקים, וכולי, אני אעצור רגע בזה. אז בתבנית יש לנו פה, שאנחנו מנסים להבין את הראש של חכמים, כשהם עושים סייגים, ואנחנו שאלנו שאלה שזה נראה לנו מאוד פשרנות, מאוד נראה לנו התאמות למציאות, מאוד נראה לנו כל הזמן הנגשה יותר מדי, ושאלנו, אנחנו אנשים שרוצים אמת, עם ישראל זה עם שרודף אמת, למה פתאום חכמים הלכו פה ככה יותר מדי לקראתנו? זה על חשבון האמת? אז אומר לנו, הרב שלך חיים הלכו כמו התורה, מה הלכה התורה? וזה חשבון שאומר הרמב״ם. התורה הלכה בראש הזה. אבל בואו נשאל אתכם רגע, אז מה אתם, יש לנו איזו תשובה מהפסקה הזאת? האם קיבלנו איזה, הרב נותן פה איזו תשובה לשאלה שלנו? שאלנו, איך אפשר להבין את הראש החכמים, את הראש של התורה? לכאורה, יש פה התפשרות עם האמת? למה עכשיו, לפי התשובה, לפי מה שנסביר הרב, זה לא התפשרות? מי שרוצה ככה להגיד איזה משהו, מי שהבינה משהו הזה? ממה נפשך? אם זה קשה, וזה מאוד, אז אל תסתייג את הסייג הזה, בסדר? תגיד, תתפלל מנחה, תוכל מתי שאתה רוצה, תתפלל מנחה. אם אתה כבר נכנס ומתערב, ואומר לנו סייג, אני רוצה לשמור על מנחה, שאדם לא יעשה פעולות שמתמשכות, כי בסוף הוא יפספס מנחה, אם ככה. אז למה אם התחילו, אז פתאום זה משתנה? מה האמת משתנית? איך זה יכול להיות? טוב, אז אני אגיד מה שהרב אומר כאן, הרב אומר איזה סוד מאוד גדול, אומר הרב, אני מתחיל מהתורה, כן? כשהתורה באה ואומרת לי הלכה, היא עושה חשבון מאוד מאוד מדויק בין האמת המוסרית, האלוקית, העליונה, לבין החיים שלי. יש פה איזה משהו מאוד מאוד מדויק, הוא אומר פה, זה שקול בשקל הקודש. כדי שאותה אמת באמת תבנה את החיים שלי, ותייצר אצלי חיים גדולים, היא צריכה להיות מאוד מדויקת. כלומר, אין כאן רק מה האמת שצריכה להיות, אלא איזה אמת חודרת לתוך החיים שלי, לתוך החיים של עם ישראל, לכל הדורות, לתוך הנפשות שלנו, ומצליחה להרים את הנפש, שהנפש תהיה נפש אלוקית. וכל דבר שיש בתורה, הוא לוקח בחשבון את שני החלקים האלה. את האמת הגדולה, האידיאלית, שאנחנו כל הזמן שואפים, האמת האבסולוטית, והיא לוקחת בחשבון, גם נקרא לזה אמת מחנכת, היא גם לוקחת בחשבון את הנפשות, את הנפש של עם ישראל. לאורך כל הדורות, ואיך האמת הזאת תבנה נפשות אלוקיות, גדולות, ענקיות. וזה מאוד משנה הדבר הזה, כי זה אומר שעכשיו אני צריך מאוד מאוד להכיר מהי הנפש של עם ישראל, ולראות איך אני בונה אותה. לפעמים אני מאוד התווע מהנפש הזאת. כדי לגדל אותה. אפילו שהנפש תרגיש מאוד חנוקה, וקשה לה. לפעמים, אני אלך איתה. איך אני אדע מה המינון הנכון? אי אפשר לדעת. באמת זה רק בורא עולם יודע לעשות את זה. הוא מכיר את הנפש, הוא מכיר את האמת הגדולה, והוא יודע איך לבנות נפשות הכי גדולות שיכול להיות. מצד אחד, לא לחנוק את הנפשות, לקטוש אותם, ומצד שני, לא לוותר להם ולהשאיר אותם באיזה פינוק כזה, אלא באמת לרומם אותם. אנחנו צריכים לאט לאט להתקדם לכיוון, לראות מה ההבדל בין זה לבין פשרנות, אבל אני רוצה ברשותכם עוד פעם לקרוא את המשפט הראשון. כל דברי חכמים שעשו סייג לתורה, שקולים בשקל הקודש, שלם אין להוסיף, כמו שממן לגרוע. הסייגים של חכמים, דברים דרבנן, מאוד מאוד מדויקים. ובגלל שהם מאוד מדויקים, אז אנחנו לא מוסיפים להם ולא גורעים אותם. כמו שזה בתורה. ועכשיו אני נותן את הדוגמה מהתורה. כאשר החוכמה האלוקית שיערה איך להעמיד את כל צדדי החיים נכון, אבל הייתי שם דגש על הכל. התורה, החוכמה האלוקית, היא לא בונה רק את החיים הפנימיים, רק את הנשמה. היא בונה את כל צדדי החיים, גם את החיים הפנימיים וגם את החיים הפשוטים, היותר חיצוניים. היא בונה את הכל. וכדי לבנות את כל החיים, גם הפנימיים וגם החיצוניים, אז צריכים להיות מאוד מדויקים, לקחת בחשבון את שני הצדדים. אם אנחנו, אני אגיד שתי אפשרויות, אם היינו מבינים, כמו ששאלו בשאלה, שהעיקר זה רק האמת הפנימית, הנשמתית, ומה זה בכלל החיים החיצוניים, מה זה הגוף, מה זה הנפש, שתסתדר, מי בכלל מקשיב לה, היא רק רוצה תענוגות, היא חיצונית. אז באמת, יש איזו אמת חותכת, צריכים להיות גיבורים גדולים, ולא צריכים להעמיד כל צדי החיים, צריך להעמיד רק את החיים הפנימיים. זה צד אחד. צד השני, אם התורה מאוד מאוד באה לקראתנו, וכל הזמן רק עוסקת בהנגשה של התורה אל הנפש, לאיך שאתה עכשיו, למי אתה, למה מתאים לך, אז בעצם, אז היינו מבטרים הרבה פעמים על איזה אמיתות. אז גם לא היינו מטפלים בכל צדדי החיים. היינו מטפלים רק בחיים החיצוניים של הדור הזה. אבל אנחנו עכשיו, התורה הזאת, היא בונה את כל האנשים, את הצעירים, את המבוגרים, בדור הזה, בדורות שהיו, בדורות הבאים. ולכן צריכים פה איזו פסיכולוגיה עמוקה מאוד מאוד, שמנתחת גם את הנפש החיצונית, וגם מנתחת את הנפש הפנימית, הנשמה, ויודעת לסלול דרך מאוד מאוד מדויקת, שבונה את כל צדי החיים, גם את החיים הפנימיים, בלי לוותר עליהם בכאו זה. וגם להופיע את זה בחיים החיצוניים, ברצון שלנו, לבנות את הרצון הפשוט ואת הרצון העמוק שלנו. אז זה חשבון מאוד מאוד מורכב, מאוד מדויק. לפי זה מאוד מובן, למה אף אדם לא יכול לדעת איזה הלכה מתאימה, מתי להקל בהלכה, מתי להחמיר בהלכה, איך אפשר לדעת? הרי זה דורש פסיכולוגיה מאוד מאוד עמוקה, אתה צריך להכיר את הנפשות לעומק, לעומק, גם את הפשט שלהם, גם את העומק שלהם, אתה צריך להכיר את הנפשות לאורך, לכל הדור, של כל הדור, להכיר את הנפשות של כל הדורות, איך אתה יכול? באמת שאלה טובה, איך אפשר? טוב, אז יש לנו תורה, הקדוש ברוך הוא, בהר סיני, אבל איך חכמים יכולים לעשות את זה? שאלה מצוינת. חכמים אבל, באמת יש להם סייעתא דשמיא, יש להם ציווי מהתורה להמשיך את אותה תורה, באותו עיקרון, ולעשות לנו סייגים. כתוב, עשיתם משמרת למשמרתי. זאת אומרת, אתם תמשיכו לעשות סייגים. מי? חכמים, איך הם יכולים להבין את זה? כן. הם לומדים את התורה, ומתוך אותה תורה הם ממשיכים לעשות סייגים. אבל זה רוח הקודש, זה סייעתא דשמיא, זה אמת מאוד פנימית שלהם. האם יבוא אדם וינסה להתערב בלי לקחת ולהבין את כל הדברים האלה, אז מה? אז זה לא מתחיל בכלל. למשל, יבוא אדם, יגיד, יחליט, שמע, קטניות, זהו, קשה לו מספיק. הרי לספרדים מותר, וגם ככה יש באשכנזים חלק שמתירים בדברים מסוימים. נו, רואים שהעסק הזה לא לגמרי ברור, וזה גם מאוד קשה להיות רעבים הרבה פעמים. לפסח, אז יאללה, נתיר את זה. זה סברת בטן, סברת קרס, זה לא הר סיני, זה לא חזל, זה שום דבר, זה לא אמת. בסדר? אנחנו רואים פה איזה דיוק צריך להיות. כדי להצליח להמשיך את הקווים מהר סיני, המאוד מדויקים. אני רוצה להמשיך במשפט הזה שהתחלנו, אמרנו, כמו שהחוכמה האלוקית היא מעמידה את כל צדדי החיים על מכונה, לבלתי אכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות על ידי מיעוט רישומן מעשים, זה קשור ללא לגרוע. אם אתה קצת מקצץ בהלכות, אתה גורם לזה שאנחנו, הנפש פחות מוסרית. כל הערכים האלוקיים, כל המוסריות הגדולה מהר סיני, אם היא לא מופיעה אצלך גם במעשים, אז היא פחות תהיה כזאת. אז כל הפעולות המוסריות הנשגבות פחות יופיעו בך. תישאר יותר קטן, תישאר יותר אתה. אז אין דבר כזה לגרוע. כל הלכה שאנחנו גורעים, אנחנו בעצם גורעים מתיקון הנפש, מהרמת הנפש, לנפש מוסרית, נפש אלוקית. אז זה ברור שאסור לגרוע. והצד שני, עכשיו בוא נבין שזה יותר החידוש של הפסקה שלנו, למה לא להוסיף? מה הבעיה? בן אדם רוצה קצת להוסיף, מה הבעיה? ובלתי אכביד גם כן על החיים החומריים יותר מדי, כמו שאמר הרמב״ם. תראו איזה מילים אומר הרב פה. התורה נזהרת לא להכביד לך על החיים יותר מדי. אז אם אתה נזהר לא להכביד על החיים שלך יותר מדי, אולי זה סתם פינוק, אולי זה סתם חולשה, אולי זה עצלות. אבל התורה, האמת דואגת לזה שלא יהיה כבד מדי לחיים החומריים. וכשהתורה מייצרת הלכה, היא לוקחת בחשבון את כל החשבונות האלה. גם את החיים החומריים הפשוטים, שלא יכבד להם מדי, לכן אנחנו לא נוסיף יותר מדי חומרות ביחס אלינו. כי זה יכבד מדי על החיים החומריים, ולא רק שיהיה להם קשה, זה גם פחות יבנה אותם. זה יחנוק אותם, זה לא יטוב להם. זה אסור להחמיר יותר מדי. אבל להקל מעבר למה להלכה, ודאי שאסור, זה מה שאמרנו קודם. לכן בעצם התורה שכללה פה שיקול בשקל הקודש היא מאוד מאוד מדויק. קו על כל הלכה שיוצאת היא מאוד מאוד לוקחת בחשבון את כל הדברים, והיא יורה בצורה מאוד מאוד מדויק. עד כאן תורה. אותו דבר גם חכמים. חכמים הלכו באותו ראש, שכשהם עשו סייג, מאיפה הם יודעים לעשות סייגים? התורה צוותה עליהם, ויש להם המון המון תורה בתוכם, ומתוך זה הם יכולים להצליח להמשיך ולכוון לאותה אמת גדולה. אז כשהם עושים סייג, זה לא רק שמסתכלים, רואים אנשים מחפפים, ומשהו נעשה סייג. בסדר, זה גם קשור לזה. אבל כשהם מוצאים סייג, בסוף זה תורה, זה לא המלצה, זה לא איזו הדרכה. הם לוקחים בחשבון את מה שאמרנו פה. מצד אחד, הם לוקחים בחשבון את האמת הגדולה, הנשמתית, איך היא מתאימה עכשיו, איך הפעולות המוסריות, איזה מעשה ישר הוא יופיע את הפעולות המוסריות, יעצה לנו את הנפש מוסרית, אלוקית, מצד אחד. מצד שני, אותו סייג, הוא לא יכביד יותר מדי, אפילו כחוט השערה, מעבר למה שצריך. כי אם זה יפגע ברצון, אז אנחנו פה פוגעים באמת. זה לא רק להקל, זה לפגוע באמת, כי האמת הזאת צריכה לחדור את החיים הפשוטים שלנו, את הרצון שלנו, כדי להרים אותו. כאשר, לכן, אני אומר, כן העריכו חכמים, אני חוזר לפסקה, כן העריכו חכמים לפי מידה זו לתוכן דבריהם, בסתם סייג לתורה. כאשר מצאו שמספיק סייג קל, לא הכבידו אף כחוט השערה יותר, אף להכביד על הרצון האנושי, ולעניהו מחפצו. בסדר, זה היסוד. עכשיו, אם אנחנו מבינים נכון, אז לפי זה, עכשיו יותר מובן לנו. אנחנו שאלנו, אם כדי לשמור על תפילת מנחה, אסור להתחיל לאכול, למה פתאום אם אדם כבר התחיל לאכול, אז מותר לו. מה זה ההלכה הזאת משתנית? מה זה הפשרנות הזאת? תשובה, מה השתנה? עכשיו יותר קשה לו. נכון? כשאדם כבר התחיל משהו לעזוב, זה יותר קשה לו, זה דבר ברור. אז מה אכפת לי? אז מה יותר קשה לך? תתגבר? לא. אנחנו מתגברים כשיש צורך אמיתי מהצד השני, מהחיים הפנימיים. ואם אין מספיק את הצורך בשקלול הזה, באיזון בין החיים הפנימיים והחיים החיצוניים, אין את זה מספיק, אז אנחנו לא נדרוש בחוט השערה יותר. זאת אומרת, אם אתה עושה שקלול, אז האמת, לפני שהתחלת לאכול, היא קודם כל תתפעל ממך. ואחרי שהתחלת לאכול, בגלל שעכשיו החיים החומריים, הם כבר רוצים את זה יותר, עכשיו האמת תהיה, אתה לא חייב לעצור את זה. זאת אומרת, זה האמת, זה לא התפשוט. זה כדי שבאמת כל החיים שלנו יהיו גדולים, לכן יש פה אמת מאוד מדוקדקת. תכף אני אמשיך בפנים. אולי עוד טיפה. ואם התחילו, כן, בשם מצאו שלפי מידת הערך של איסור התעסקות, לפני תפיית מנחה, בדברים שיכולו לגרום לביטול, די באוסרם איסור לכתחילה, שלא להתחיל. ואם התחילו, אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ האדם השוקק לגמור את אשר החל מהעסקה בחומרים. לא צריך. עמדו גם כן על סוף הדעה והנטייה האנושית. עכשיו רוצה להסביר עוד דבר. הגמרא שואלת, טוב, תכף נגיד את הפרט הזה, בסדר, הפרט שמשיך את הכלל שלנו. לפי זה, בואו נחשוב ככה, איזה כותרת היינו נותנים לפסקה הזאת? איך היה אפשר לקרוא לה? מה אתם אומרות? נותנו איזה כותרת לפסקה הזאת. שזה רעיון. אני אציע, אני רואה שמרחוק זה יותר קשה. היה אפשר לקרוא לפסקה הזאת כך כותרת, תורת חיים, נכון? תורה ניתנה מהר סיני, היא באה להדריך, להורות, להרים את החיים שלנו. היא לא רק באה להגיד לנו מה האמת הגדולה, היא תורה מחנכת, היא תורה שרוצה להרים את כל הרצונות שלנו, את כל הנטיות, את כל קומת החיים. ולכן היא לוקחת בחשבון את כל צדדי החיים. אבל אני הייתי קורא לזה שם אחר, כי תורת חיים זה קודם כל סיסמה שחוקה כבר, שכל אחד מכניס בה מה שהוא רוצה. גם מי שרוצה רק לחיות, אז הוא קורא לזה תורת חיים. ואם קשה לו, אם זה שהמזגן נכבה לו בשבת, ואומר, וואלה, אבל צריך תורת חיים, אי אפשר בלי מזגן בשבת. אז איך יכול להיות שאסור להדליק תורת חיים? אולי נדליק את המזגן, שמעתי גם שיטות כאלה. אז בעצם כל אחד מושך את תורת החיים לאיפה שהוא רוצה. אני הייתי קורא לזה קצת אחרת, זה חיים עם איזה קישוט של תורה. זאת אומרת, התורה צריכה לסדר עם החיים. אז זה בעיה. זה לא מה שאנחנו מתכוונים בכלל. זה לא שהתורה צריכה להסתדר עם החיים. אלא החיים מתרוממים אל התורה. התורה מרוממת גם את החיים. זה לא אומר שלא יהיה לנו קשה לפעמים. זה לא אומר שהנפש לא תרגיש לפעמים שזה כבד לה, שזה חונק לה. זה לא אומר. אבל מי החליט בחשבון מתי זה קשה לה, מתי זה לא החליט? לא אדם החליט. כי הוא לא מבין כלום. הוא בטח לא מבין מה זה הר סיני. הוא בטח לא מבין מה זה בנפש שלו, הוא בטח לא בנפש של הדור, של הדורות. אלא חכמים יודעים לעשות את הקביעה הזאת. אני הייתי קורא לזה כותרת אחרת. מהי הלכה? מה זה הלכה? ההבנה הפשוטה של הלכה זה שיש איזו סתירה מסוימת בין איך שאני רוצה לחיות, אפשר הרצון שלי היום, לבין ההלכה, האחה, האמת הגדולה. יהיה אחד שיוותר על ההלכה וילך רק עם החיים שלו. ויהיה אחד גיבור שהולך על ההלכה, כי זה האמת, אני הולך עם זה עד הסוף. שם את החיים שלי בצד, הולך עם זה עד הסוף. אבל לפי מה שאנחנו אומרים בפסקה זה לא ככה. אלא אין סתירה בין החיים שלך לבין האמת. האמת הזאת רוצה את החיים שלך. ההלכה היא עושה חשבון לאיך לבנות את החיים שלך. וכשאתה תלך עם ההלכה, לא רק האמת תרוויח פה, והנשמה, והעולם הפנימי, והעולם הבא, אלא גם החיים שלך ירוויחו. החיים שלך יתרומו. הם השתנו להיות חיים, יותר חיים. זה לא אומר שהבדיקה היא כל רגע לראות אם קשה לי, נוח לי, זה לא המדד. זה לא, אנחנו לא מקטינים את זה לזה. אבל זה נותן מבט אחרת לגמרי. ההלכה, גם תורה, וגם של סייגים, של חכמים, היא באה מדריכה, מרוממת לי את החיים עצמם, את הרצונות שלי, של החיים הפשוטים. ולכן היא מאוד מדויקת, והיא תגיד לי בכל דבר, מתי מותר להקל, מתי אסור להקל. אני לא יכול לדעת. זה מלא אותי איזה ענווה להלכה. כי אני לא מסתכל בטווח הקצר. ההלכה לא מחצה אותי, היא לוקחת בחשבון, היא רוצה לבנות את החיים שלי, את הגודל של החיים שלי. לא לפי מה שהם מרגישים, אלא לפי מה שמתאים להם, לפי הגודל שלהם. אז זה מבט אחר לגמרי ההלכה. הייתי קורא להפסקה עוד ענווה להלכה. מבט אחר לגמרי להלכה. וכשאנחנו, לכן יש המון הלכות, אנחנו מודרכים כל הזמן, רוצים כל הזמן להיות מודרכים מההלכה, כי ההלכה היא הכי נוגעת בחיים שלי. היא מרימה את כל החיים שלי, של כל הדורות, של כל הנפשות. זה המבט הנכון על ההלכה. אז חכמים המשיכו את הראש של התורה. אני ממשיך רגע בפסקה, ועכשיו הוא רוצה להסביר שעכשיו יש פה פסיכולוגיה, כי יש פה איזו שאלה סמויה. כתוב, ממתי התחלה תספורת? מאז שהוא מוריד את המעיל הזה. למה? מי אמר שזה ההתחלה? אולי ההתחלה זה מאז שהתחלתי להסתתר חצי ראש, שאז כבר פדיחות לצאת. אבל בלי זה, זה עוד לא ניכר. לא. למה ההגדרה היא מאז שורת את המאפורת? חכמים, הם רוצים לראות בדיוק איפה הנפש שלך נמצאת, איפה זה כבד לה מדי, איפה זה חונק אותה מדי, ביחס לאמת הפנימית. ולכן, אפילו אם זה קצת יהיה טיפה קשה לך, אם מול האמת אין איזה משהו כל כך חשוב מנגד, אז הם ילכו איתך. כי זה עכשיו תהיה האמת שלך. זה לא אומר שאין לנו הלכות שמאוד קשות, כנראה שלצום ביום כיפור, לצום בתשעה באב זה יותר קשה, מאשר אם הורדתי את החלוק, עכשיו להחזיר אותו ולהתפעל מנחה. אבל בודקים את כל השקלול, אז אני ממשיך בזה. עמדו גם כן, על כן, באשר מצאו שלפי מידת הערך של איסור התעסקות, לפני תפילת מנחה בדברים שאפילו לגרום לביטול, די בעושם איסור לכתחיל, שלא להתחיל. אם התחילו, אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ האדם השוקק לגמור את אשר החל מהעסקיו החומריים. עמדו גם כן על סוף הדעה והנטייה האנושית, פסיכולוגית. טוב, יישר כוח על השאלה. מה זה משליך על החיים שלנו? טוב, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים, אבל קודם כל הייתי אומר, שאם אנחנו כל הזמן עוסקים בשאלה, איך חיים, כל רגע אני שואל את עצמי, איך חיים? איך חיים הכי נכון, הכי גדול? אז אם לפני הפסקה, היה אפשר להגיד שיש איזה פער מסוים בין איך שאני מרגיש, איך שאני רוצה, איך שכולם, איך שהרבה מתנהגים, איך שהרבה אנשים עושים, לבין בית מדרש. את מגיעה שנה למדרשה פתאום, מלמדים, יש שאיפות אחרות, יש חיים אחרים, הרבה יותר גדולים, הרבה יותר אמיתיים. אבל אולי יש איזו התנגשות, לא בהרגשה, אלא באמת. אולי יש פה איזה ויתור מסוים. אנחנו מדברים עכשיו מצד האמת. אם אנחנו מבינים עכשיו שחכמים, התורה וחכמים, הם רוצים את החיים שלנו. הר סיני זה לא רק לשכל שלי. הר סיני זה לא רק לרבנים הגדולים, לאנשים. הר סיני זה יורד עד אליי, זה מתאים עד אליי, עד הנפש שלי. וכשאני מבין את זה ככה, זה מייצר לי איזו פתיחות להלכה, ואמונה בהלכה, שההלכה הזאת היא יוצרת את החיים הכי מלאים, חיים פנימיים שמופיעים בחיים החיצוניים. לא רק חיים חיצוניים, אבל גם לא רק חיים פנימיים, שמתעלמים מהחיים החיצוניים. זה, ההלכה היא לא רק שייכת לעולם הבא, היא בונה עולם הזה, אבל גודל, עומק בעולם הזה. אז יחס אחר להלכה, לתורה, מה אנחנו עושים כל הזמן. אבל עכשיו אני מרגיש, מה נעשה עם הרגשות, שזה יותר קשה. אז קודם כל, אנחנו לא תמיד עם סטופר, לא נותנים איזה צ'אנס כמה ימים, לראות אם זה קשה לי או לא קשה לי. גם המבחן בחיים זה לא תמיד מה קשה. יש הרבה דברים שהרבה אנשים עושים, גם בחול, שהם מאוד קשים. אבל הוא מאמין שעכשיו הם, אדם שהולך לא יודע, סיירת בצבא, זה דבר מאוד מאוד קשה, בסדר? ולמרות זאת הוא הולך אלא מה הוא מאמין, שזה עכשיו האמת של החיים שלו, משלבת שם את השליחות, עם ההתאמה למשהו. הם לא בודקים כל יום עכשיו, שאני צריך כל מה רק לישון, לנוח ולאכול. אבל אני מאמין שזה האמת. ועוד דבר לדעת, שככל שאני יותר מאמין בזה ופועל על פי זה, לאט לאט משהו משתנה. החיים שלי לאט לאט מתרוממים, ונוצרת התאמה יותר טובה בין החיים החיצוניים, בין מה שאני מרגיש לבין האמת, לבין החיים הפנימיים. ולכן לאט לאט הפער הזה, לאט לאט הוא קטן, הוא נוצרת יותר התאמה. זה עבודת החיים. עבודת החיים זה כל הזמן להרים את הרצונות, רגשות, מחשבות שלנו עכשיו, להרים אותם למחשבות היותר גדולות, ולאט לאט זה קורה, הכל משתנה. ההלכה הזאת חוצבת בנפש, ומאבדת אותה, ומשנה אותה, ומרוממת אותה, ולאט לאט נוצרת התאמה יותר ויותר גדולה. בסדר? זה פסקה שצריך ללמוד אותה לא רק פעם אחת, הרבה פעמים זה כל פעם עוד פעם לשמוע את זה, ועוד פעם להתפתח לזה, עד שלאט לאט נוצר לי איזה אמון בתורה, בהלכה, גם בהלכה עכשיו שמאוד קשה ומאוד, יש לי אמון שההלכה הזאת היא האמת הכי גדולה גם לעכשיו, גם לחיים שלי עכשיו. אז אני אמשיך בפסקה, ואם התחילו, אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ, עכשיו, אם התחילו, אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ האדם השופט לגמור את אשר חל מסקה וחומרים. אז עמדו גם כן על סוף הדעה בנטייה האנושית. כי אף אם רק יפנה מהסקה והכין לעצמו לאיזה דבר, יקשה בין לבטל את תחנתו לנזר מנה. אפילו אם הוא רק כבר הוריד את המעיל שלו, זהו. הוא כבר יותר בפנים, זה יותר קשה לו. ופה, בשקלול, זה לא נכון להתנגד לזה. על כן הוציאו משפטם הנכון, כי בכלל, אם התחילו, אין מפסיקים, אינו דווקא ההתחלה בפועל הדבר עצמו, לא דווקא אם הוא יספר ממש, כי אם גם ההתחלה בהכנות הקודמות לא. כל עניין לפי רוחות, גם אם התחלת את ההכנות, למה? מה זה משנה? עוד לא התחלתי. עוד פעם חוזר רב, תראו את המשפט מדהים, כי ראוי לכבד גם כן את הנטייה הטבעית של האדם. במקום שאין כוח מכריח, מוסרי מספיק, לעמוד דווקא נגדו. אומר הרב דברים מדהימים, זה לא שהיצר הרע אומר, תכבד את הרצונות שלך, את הנטיות הטבעיות שלך. זה לא היצר הרע, זה הר סיני, זה דרך המילים של הרב קוק. אומר לך הרב, החכמים והתורה בשקלול שלהם, הם מכבדים את הנטייה הטבעית, קיבלת נטייה הטבעית, אתה מכבד אותה. יש בה איזה אמת, אתה לא משתעבד לה, ואתה רוצה לראות מתוכם מה נכון ומה צריך להרים, ואנחנו מכבדים את הנטייה הטבעית. לא קודם שאנחנו מכבדים את הנשמה שלנו, מכבדים את ההלכה, מכבדים את התורה, לא, מכבדים את הנטייה הטבעית, אני מכבד את הרצונו של האדם. תוצאה מזה שאני מכבד, אז אני עובד איתו בהדרגה, ואני מורה הלכה שמתאימה לו. מה זה מתאימה לו? לא מתאימה עכשיו לפינוקים שלך ולחולשות שלך, מתאימה אבל לנפש שלך, כדי להצליח להרים את החיים שלך. אז אם מבינים תורת חיים, נכון, אפשר לקרוא תורת חיים, אבל יש הרבה פעמים ככה, את המשפט הזה ככה מעקמים, אז לכן ענווה להלכה, או חיים של הלכה, הם החיים הכי שלמים, לא רק בעולם הבא, לא רק לאמת העליונה, אלא עד החיים שלנו. וגם אם עכשיו יש כל מיני דקדוקים הלכתיים שבהרגשה שלי הם קשים, כן? אבל אתה מסתכל עכשיו רק על הבטן שלך, רק על החברה שלך, אבל אתה לא רואה את כל הנפש שלך. ואני, אם אתה רוצה מה שבאמת מתאים לנפש שלך, הזאת החיצונית גם, זה עולם ההלכה, הוא יורד ומגיע עד לשם. בסדר, יש עוד איזו שאלה על זה? טוב, אז אנחנו באמת נעצור כאן. אם אפשר, לפעם הבאה, לצלם בעמוד 2 את פסקה ד'. בסדר? פסקה ד'. ממשיכים צדיר, אני אעשה פסקאות שיותר מתאימות לנו. בסדר, זה ההגדרה. טוב, שלום לכולם, בהצלחה, יישר כוח גדול על הלימוד, אני יודע שזה כזה, זה יותר קשה וזה, אבל כל הכבוד, יישר כוח על המאמצים, שנשמע בשורות טובות, שלום, שלום, להתראות.